ערב טוב לכם, ברוכים הבאים לשיעור מספר 2 של המדיטציה המושלמת. ואילה, תתחילי אותנו. סומה לפרחים עלויה עם הצילי יבשות לארבע ופנינים של כל חסד הם לאתה וליבי ירחנה ולך אגישנה כגן של נתעה וליבי ירחנה ולך אגישנה כגן של נתעה עומיתנו בך לא תזכה כל בריאה בעולם שכולו תוה אידם גורת נמדה כמיית הים רק תמיסי מפתחי לבודה בדרמה ובסנגה מביאני זכותם של טובי מעשה לכלי לירד ימן כל הבריאה עד בואי הרעתי אשים מפתחי לבודה בדרמה ובסנגה תביאני זכותם של מתן ואשר לכלי לירד למען כל הבריאה עד בואי הרעתי אשים מפתחי לבודה בדרמה ובסנגה תביאני זכותם של מתן וישר לכלי לירה למען כל הבריאה אז ערב טוב שוב אני אתחיל בהודעה קודם כל אני מאוד מאוד שמחה לפגוש את כולכם שוב בערב השני בגלל ששינינו קצת כיוון נכון וחילקנו את הקורס מדיטציה לשני מסלולים נפרדים, אחד של יום חמישי ואחד של יום ראשון, ואלה בעצם שני קורסים שונים, שמדברים בסוף על אותו דבר, אבל בשפה שונה קצת. אז זה יוצא שכל מסלול כזה הוא בעצם חצי קורס. אז אנחנו מקבלים חצי קורס בסמסטר הזה ואת החצי השני בסמסטר הבא. זה גם אומר שיש נורא מעט שיעורים בסמסטר הזה. זה אומר שאתם לא יכולים לחסיר יותר מאחד, אוקיי? אם חסרתם אחד, ואחר כך יוצא לחסיר עוד אחד, אתם בחוץ. ואני לא רוצה שתהיו בחוץ. אז בבקשה תעשו מאמץ, הקורסים האלה מאוד חשובים. כל הקורסים האלה בונים, כל אחד הוא קטע של הפאזל שבלעדיו הפאזל לא יהיה שלם. הדרך לא תהיה שלמה. אז תדאגו להיות מיודעים, להיות רשומים, להכיר את הכללים של הקורס, ובבקשה תשמרו על הכללים של הקורס, אוקיי? שזה יהיה עם אינטגריטי, אוקיי? אני עושה את חלקי, תעשו אתם את חלקכם, שזה יהיה שלם עם אינטגריטי. אוקיי? תעשו את השיעורים בזמן, את המדיטציות בזמן, תשמרו על הכללים. אם יש קושי, אפשר תמיד לבוא ולדבר. אז בקורס הזה, שזה השיעור השני, ויהיו לנו סך הכל עוד שניים, כי יש שם גם יום עבודה, שהוא נחשב כשיעור של הקורס, אוקיי? היום עבודה שבאותו יום של הקורס, ההשתתפות בו נחשבת כמו ההשתתפות בכיתה. אז אנחנו בעצם מתחילים, התחלנו לפני שבוע, אנחנו מתחילים בעצם מסלול מחדש, חלקכם כבר עומדים, או שסיימתם כבר את כל התעודות, או שקרובים לסיים, ואחרים עשיתם את המינימום שנדרש כדי להיכנס, ועוד יש לכם עבודה, אבל כבר עשיתם כברת דרך. בעצם עם התחלת הלימודים במוח, אנחנו בעצם מתחילים, אפשר להגיד, מבחינות מסוימות, אנחנו מתחילים מחדש. והמסלול יהיה כאן 6 או 7 שנות לימוד, ובעקבותיהם אני מקווה שנצא כולנו, שיסדרו לנו התנאים, ונצא לריטריט. של 3 שנים. אפשר להגיד שאנחנו בערך במסלול של 10 שנים, ומתחילים אותו עכשיו. והייתי רוצה שנתחיל אותו ברגל ימין, שנתחיל אותו טוב. חלק מאוד מאוד חשוב של הדרך זה המדיטציה. וכל אחד מאיתנו חייב להפוך למודד טוב, לא סתם מודד, אלא מודד טוב, מודד מעולה בעצם. על זה דיברנו בשיעור שעבר, עד כמה זה קריטי וחשוב להשיג הישגים של הדרך. בין אם אתם בלימוד הפתוח, בין אם אתם בלימוד הסגור. זה מרכיב שהוא קריטי, בלעדיו אנחנו לומדים הרבה, וזה מאוד חשוב, אבל זה לא במקום האימון במדיטציה. אבל אנחנו גם לומדים הרבה איך לעשות נכון את האימון במדיטציה, כדי שהוא יהיה אכן אפקטיבי וחזק ביותר. אז חשוב להבין שבלי זה אנחנו בעצם יורים לעצמנו ברגל, אם אנחנו לא מתאמנים במדיטציה כראוי. וזה אומר לעשות את זה חשוב, לעשות את זה חשוב בסדר העדיפויות שלכם. אז יש לכם את כל הדברים שאולי מעסיקים אתכם. אם לא תשימו את זה באותו סדר עדיפות כמו לאכול כל יום או ללכת למקלחת מתי שאתם הולכים, אז פשוט זה לא יקרה. יהיו תמיד דברים שיהוו תירוץ ולא תשיגו את התוצאות. אז זה מאוד חשוב. וחלק גדול מהלימוד שלנו כאן וגם בקורס השני של ימי ראשון, הוא כזה שבא לעזור לנו לשמור על הגחלת, לשמור על המוטיבציה, גם לאמן אותנו במדיטציה וגם כל הזמן לחזק ולחזק את המוטיבציה כדי שתוכלו להתמיד. אז מאוד מאוד חשוב לבוא לשני הקורסים. כמה מילים על מה שכבר אמרנו בקיצור, חזרה קצרצרה. דיברנו על, נתחיל משיני, אני לא זוכרת אם כתבתי לכם שיני, כתבתי לכם שיני? לא. זה אתם אמורים להכיר, נכון? מקורס מספר 3 לפחות. אז חיזרו אחריי שיני. בעצם צריך להגיד שין נמוך, שיני. פירוש המילה, שי זה קיצור משיווה, שפירושו שקט או שלווה. נה זה להישאר, זה גם מקום, אותה מילה, להישאר או לשהות או מקום. אז להישאר בשלווה, תרגמו באנגלית ל-calm abiding, שזה מין תרגום מילולי שהוא לא מוצלח. הוא אכן מילולי, הוא לוקח את ה-calm מהשי ואת ה-abiding מהנה, אבל calm abiding זה כאילו להיות רגוע גם באנגלית, אבל זאת לא הכוונה בשיני. רגיעה באה יחד עם השיני כמובן, היא חלק בלתי נפרד מהתהליך, אבל שיני, דיברנו בפעם שעברה, בעברית אנחנו נקרא לזה שלווה מדיטטיבית, ודיברנו קצת בקיצור, ובהמשך ניכנס גם בפירוט רב, למשמעות של שיני, ואמרנו שיש שני מאפיינים עיקריים, אחד זה השקט המוחלט, וזו הייתה תמונת השער שלכם, השקט המוחלט, זה לא פשוט להשיג אותו, והשני זה הצלילות המוחלטת, שגם אותה לא פשוט להשיג, שזה צריך הרבה אימון, שחלקו חייב להיות בריטריט. אבל אתם יכולים להגיע רחוק מאוד עוד לפני הריטריט, ואז אפשר להשלים את הדרך. אם לא עשיתם אימון לפני הריטריט, יהיה קשה מאוד בריטריט להשלים. ואמרנו, סיפרנו על החשיבות של השגת שיני, אנחנו נחזור על זה באחד השיעורים הבאים, אולי אפילו בשיעור הבא, ביתר פירוט על מה שאמרנו. אז אני עכשיו לא אעשה את זה, אני רק אזכיר בקיצור את המטרה החשובה ביותר בשבילנו, מבחינתנו, להשיג שיני. שיני הוא לא מטרה בפני עצמה. הוא הישג רוחני נפלא, הוא לא המטרה האולטימטיבית. הוא לא, בפני עצמו, הוא לא משחרר אותנו מסמסרה, הוא לא משחרר אותנו מסבל. אבל הוא יכול להוות פלטפורמה לראייה ישירה של ריקוד, וזה אכן ישחרר אותנו בסופו של דבר. עוד יש דרך לעשות, אבל זה ישחרר אותנו מסבל. אז זאת המטרה העיקרית שלשמה אנחנו תורכים ומתאמנים במדיטציה. ואתם זוכרים, הזכרנו מטאפורה של פבונקה רימפוצ'ה, שהשתמש במשל שאם אדם הולך לנהר, ורוצה לקחת משם מים הביתה, יותר טוב שיהיה לו דלי, אז הדלי זה השינה. אם אנחנו רוצים לטעום מהאמת האולטימטיבית, אנחנו צריכים דלי איתנו, וזה הדלי שלנו, זה השינה. ואחר כך היה לנו גם ציטוטים, קצת מג'טסון קאפה. ג'טסון קאפה דיבר על רמות שונות של הנחיות למדיטציה, יש הנחיות בינוניות, יותר טובות, עוד יותר טובות, והוא אמר שהרבה אנשים, הם לא תורכים לידע את עצמם ולהכיר את ההנחיות האותנטיות למדיטציה, והם... ואכן בזמנו היה קשה להשיג אותם בטיבט, כיוון שזה היו כתבים שנכתבו אולי 800 שנה קודם לכן על ידי ההודים, המפרשים ההודים, בסנסקריט, לא בכך היו קיימים בטיבטית. אנשים היו פשוט מוצאים מישהו שיסביר להם משהו, ועם זה היו מתרגלים. והוא אומר, אני הולך לתאר לכם ישירות מתוך הקלאסיקה, ומנינו את הכתבים שבהם הוא הולך להשתמש, ואני אפרוץ את זה בפניכם, הוא אומר, בצורה שהיא קלה להבנה ושתוכלו לתרגל איתה. אז יש לנו את הזכות הגדולה להיות בעולם שבו חי ג'טסון קאפה ועשה את השירות הזה בשבילנו. והבאנו את הציטטה של בונקה רימפוצ'ה שאומר, תלכו על ההנחיות של המורים הגדולים, החכמים הגדולים של הקלאסיקה הבודיסטית, שזה מאסטר הסנגה, מאסטר שנטידבה, מאסטר קמלה שילה, הגדולים. הוא אומר, אם אתם רוצים להצליח ולא לבזבז את זמנכם, לכו על המורים הקלאסיים. ואם תעשו את המדיטציה נכון, היא תהיה משהו יפהפה, והמיינד שלכם יהפוך ליפהפה. והוא אומר, אותם אנשים ש... לא זוכים או לא תורכים לקבל את ההנחיות המלאות בהתאם ללימוד הקלאסי, הוא אומר שהם מבזבזים את זמנה. יש הרבה הנחיות למדיטציה, הוא אומר שהם מבזבזים את זמנה. הוא אומר, אתם יכולים לבזבז אלפי גלגולים בצורה כזאת, ולא להשיג שום דבר שהוא משמעותי. למעשה יש סיפור שהוא מצוטט יותר מאוחר בלמרים צ'אמו, שמסופר על גם פופה, אתם זוכרים, דיברנו עליו, שהוא היה תלמיד של מילארפה, אז הסיפור מספר שהוא בא למילארפה, והוא אומר לו, תשמע, לי יש שיני, יש לי מדיטציה מדהימה. אז הוא אומר, אז מה? הוא אומר לו, אז מה? כבר היה לך אלפי גלגולים, והנה אתה עוד כאן. וכל אחד מאיתנו, כבר היה לו אלפי פעמים, כבר השגנו שיני. אם לא מיליוני פעמים, היינו כבר אין ספור פעמים כאן. והנה אנחנו כאן. כי שינה בעצמו לא משחרר, לא מספיק. צריך להשתמש בו נכון אחר כך. אבל אפילו להגיע לשינה, אנחנו צריכים את ההנחיות הנכונות. הרבה אנשים יושבים במדיטציה שהיא בעצם, בשפה שאנחנו נלמד, היא בעצם קהות קלה. וזה מרגיש מאוד נעים, והם מאוד מרוכזים, והם עם האובייקט, והם לא עוזבים את האובייקט, והם בטוחים שהם הגיעו לנרוונה, והם אפילו לא הגיעו לשינה. כי הם לא קיבלו את הלימוד, הם לא יודעים לאן הם הגיעו. וגם ציטטנו מפבונקה רימפוצ'ה מביאור טנטרי שהוא נתן, שאת הביאור עצמו כמובן לא נביא כאן, אבל שם הוא מדגיש עד כמה חשוב ליישם את התרגול של השינה, בתרגול הטנטרי, כי אחרת גם שמה לא נגיע לתובנות. אז אותו ביאור, רבונקה אומר שהרבה אנשים לא מבינים את החשיבות של השינה בתרגול הטנטרי, וזאת שגיאה מאוד גדולה, הוא אומר, ולכן הם גם לא יכולים לממש את הדרך. והרבה מהם אפילו לא מודעים לאלמנט הזה בכלל, כחלק מהדרך הטנטרית. יש את הציטוט הידוע שלו שאומר שאלה שכן מודעים לחשיבות של השינה ומתרגלים נכון, הוא אומר, אלה הם נדירים כמו כוכבים באור יום. עוד בהמשך לחזרה שלנו, אמרנו שג'טסון קאפה ליקט את ההנחיות שלו מכתבים, כתב אחד בשם אוטה, ואני לא אכתוב שוב, זה רשום לכם, אותה, זה הבחנה בין האמצע והקצוות, שזה כתב שהורד אלינו על ידי מאסטר הסנגה, מפי מייטריה, שרבקה בומי, שקראנו לזה ניינסה, אתם זוכרים? רמות המאזינים, כי אתם לא זוכרת אם אמרתי לכם שרבקה בומי, אני ארשום לכם. אמרו שרבקה? בומי. אז בומי זה רמות, ושרבקה זה מאזינים. אז רמות המאזינים, אחר כך היה לנו קונטו, אתם זוכרים, של מאסטר הסנגה, שהוא נקרא בסנסקריט אבידאמה סמוצ'איה. אתם לא חייבים את השמות האלה, אבל בסנסקריט, אבל לשם השלמות אני מזכירה אותם. והוא מצטט גם משתמש בשלושת הספרים של מאסטר קמלשילה של הגומרים, של שלבי המדיטציה, שנקראים בסנסקריט, בהבנה קרמה, אז אתם אמורים לדעת, אלה שנמצאים ביום ראשון, נכון? והוא, ג'סון קאפה כאמור, ארגן את כל הידע הזה לכדי הסבר שהוא מאוד שיטתי, לפתח שינה, מאוד עמוק, מעמיק, ופבונקה רימבוצ'ה אומר לנו, אם נתרגל כפי שהסביר ג'סון קאפה הגדול, נוכל לפתח סמאדי או שינה שהוא אותנטי, ושתואם את התיאורים שניתנים בעבודות האלה. ולא רק זה אומר, ההצגה של ג'סון קאפה עושה את זה לקל להשיג אותם. ואמרנו, הוא אמר בין 6 ל-12 חודשים, ולכן התיאור הזה, 6 ל-12 חודשים, תכף נסייג את זה, אוקיי? תכף נוסיף עוד כמה דברים. ולכן התיאור הזה עולה בהרבה על תיאורים אחרים של דרכי מדיטציה. והייתה לו גם את הביקורת על מורים שונים של בטיבט בזמנו, שנתנו בזמנו הערכה מצד הציבור, הוא אומר הערכה שלא הייתה להצדקה, כיוון שלא לימדו בצורה שלמה. והוא ממליץ לנו בחום לחפש את ההנחיות השלמות והנאותות, וכמובן הוא מפנה אותנו לג'סון קאפה, ויותר מאוחר הוא כתב את הספר בעצמו של נמדרו לקצ'יין, הספר של מתנת השחרור בכף ידך, אתם זוכרים? הזכרנו את זה. ושם הוא מפרט על את אותו הפרק של ג'סון קאפה, הוא כותב עליו מעין, אפשר להגיד, מעין ביאור, חוזר על אותם הנקודות. יש מקומות שהוא מפרט יותר, ויש מקומות שהוא מפרט פחות מהספר המקורי. אז אנחנו נשלב את שני העולמות, ניקח את הטוב בשני העולמות. אז אנחנו נשתמש בשני המקורות. עד כאן שאלה, הערה. אוקיי, אז הנושא שלנו היום, אנחנו ניקח אותו גם מאלן רימצ'מו וגם מנמדרו לקצ'יין. והנושא הוא, מה כתוב פה? שינה, נכון? כי, יפה. צוק, יפה מאוד. בואו חזרו אחריי. שינה כי צוק. אז צוק, אתם מכירים את המילה צוק, נכון? צוק זה עוצף, לצבור זה אוסף. בסנסקריט סמברת. השטיבטית היא אופציונלית בקורס הזה, אוקיי? אתם לא חייבים. אבל זה יהיה טוב. זה יהיה מאוד טוב לדבר בשפה של הגדולים שמהם אנחנו לומדים. אז שינה קיצוק, האוסף של שינה, זה התרגום. מה זה האוסף של שינה? זה הדברים שצריך שנאסוף כדי שנצליח לפתח שינה. אוקיי? זה נקרא שינה קיצוק. או במילים אחרות, אלה התנאים התומכים בתרגול של שינה. ואתם קיבלתם אותם בקורס ה-ICI מספר 3, אולי בשיעור 2 או 3, אני כבר לא זוכרת, אבל קיבלתם את הרשימה של כל התנאים האלה, והיום אנחנו נחזור על השיעור הזה, אבל אתם תראו, אם שם עשיתם רשימה פשוט ועניתם על התשובות ועשיתם וי, גמרתי לענות על זה, אני רוצה להדגיש ולהמחיש, לעזור לכם לקלוט, עד כמה שאני יכולה, את החשיבות העצומה שיש לתנאים האלה. וזה מהמבט שיש לנו עכשיו בפרספקטיבה כשישבנו בריטריט, וראינו איך כל אחד מהם, אם לא מתקיים, מקלקל. הם מאוד חכמים ומאוד מאוד חשובים. יש אדם בשם לורד התשעה, אתם מכירים, שמעתם עליו, נכון? הוא אחד האנשים שהביא את הבודיזם לטיבט בערך לפני 1,000 שנה, והוא היה נחשב חכם גדול גדול, הוא היה הודי ונחשב חכם מאוד גדול. הוא כתב ספר שנקרא, אני אכתוב לכם, אתם לא חייבים להעתיק, אמרו ג'אן, לאם, דרון. דרון זה מנורה או אור או משהו שמאיר, מנורה. ג'אנג זה המילה הראשונה של ג'אנג צ'ופ, זה מהערה. למה אתם מכירים דרך? אז הערת הדרך להערה. ספר מאוד ידוע שהוא כתב, בעצם למרים, שפעם למדנו אותו עם קן רימפוצ'ה היקר, ואולי, לא יודעת, אם הקרמה תאפשר, אולי יום אחד נלמד אותו. אחד הלמרים עם הראשונים שניתנו בטיבט, והוא אומר, הנה תרגום כזה קל שעשיתי, אף אם ישקיע מאמצים רבים בתרגול המדיטציה, אדם שאין לו התנאים התומכים בתרגול של שלווה מדיטטיבית, לא יוכל להשיג ריכוז חד נקודתי, אף אם יתרגל במשך 1,000 שנים. ואפילו 1,000 שנה של תרגול, בלי התנאים התומכים, לא תוכלו להגיע להערה. נעזוב הערה לשינה, לשלווה מדיטטיבית. למה אנחנו מביאים את הציטוט הזה? להדגיש עד כמה הנושא הזה חשוב. אז התנאים שאנחנו צריכים ללקט, כדי שהתרגול שלנו אכן יביא אותנו לשינה. רשימה של התנאים האלה לקוחה מספרו השני של מאסטר קמאל השילה, גומרים השני. לא זה שאנחנו לומדים ביום ראשון, אלא השני. אז אתם כבר מכירים אותם מ-ACI 3. מה ראשון, מישהו זוכר? בחינה בעל פה. מקום שהוא תומך בתרגול. תנאי שני, להסתפק במועט. תנאי שלישי, ללמוד להיות מרוצים במה שיש. הרביעי, להעמיד בעיסוקים, להוריד סטימולציה. תנאי חמישי, שמירת המוסר, שמירת המוסר. תנאי שישי, זה ללמוד לפנות את הראש ממחשבות שעות, ממחשבות שמפריעות למדיטציה. אז זאת הרשימה, ועכשיו ניכנס אליה בפירוט, זה היה הנושא שלנו היום. אז הראשון בין התנאים זה להישאר במקום שהוא תומך במדיטציה. מקום שהוא תומך במדיטציה. אז יוגים שרוצים לפתח שינה, הם פחות או יותר משאירים מאחור את כל העיסוקים הרגילים שלהם, הארציים. הם משאירים מאחור את כל הקשרים שיש להם עם החברה הרגילה, לזמן מה, לא לנצח, לזמן מה. והם הולכים ומתבודדים בריטריט. ואז אומר לנו מאסטר קמאל השילה, כמו שהוא מצוטט על ידי ג'יסון קאפה, שמצוטט על ידי פאבון קרים פוטה, הוא אומר, אותם בודיסטוות נבונים, מתרגלים במקום שיש לו את 5 האיכויות האלה. זאת אומרת, התנאי הראשון של מקום שתומך במדיטציה, יש לו 5 מאפיינים. אז לראשון, מבין 6 תנאים תומכים, יש 5 תתי סעיפים. הראשון נקרא בטיבטית ניאלאווה, אמרו ניאלאווה. אם תרצו, אם יהיו איזה רשימות, אני אשמח אחר כך להכניס את זה לרשימות שלכם. עכשיו זה ייקח לי יותר זמן לרשום את כולם בטיבטית. אז אמרו ניאלאווה. וניאלאווה, ניה זה למצוא, ולאווה זה בקלות. למצוא בקלות, זה הפירוש המילולי. ולמה הכוונה? הכוונה היא שקל למצוא, מקום שיש אוכל, קל למצוא אוכל, ביגוד אם צריך, כל מה שצריך, לא צריך ללכת לחפש, לא צריך פתאום באמצע הריטריט לעזוב וללכת לקנות. כי אנחנו רוצים להישאר בריטריט. אם זה לא נמצא שם, צריך שיהיה מישהו שיביא לנו את זה, וזה יהיה זמין לנו בקלות. שלא נצטרך להקדיש לזה בכלל מחשבה. כמובן צריך לתכנן מראש. מראש כן צריך להקדיש לזה הרבה מחשבה. אבל בזמן הריטריט, זה נושא שאנחנו לא רוצים להפנות אליו מחשבות. אז אוכל זה בגדים, זה חום אם צריך, מקום לישון אם צריך, כל זה. אנחנו היינו במקום נפלא, אבל בחורף קפאה לנו הצנרת, אנחנו היינו שבועיים בלי מים. זה לא פשוט. אחרים היו נגמר הגז מיד בחודש הראשון, והיו בקור של מינוס 10 מעלות, משהו כזה, בלי חימום ובלי אפשרות לעשות קוסטי חמה, כי זה היה על גז, לא היה לנו חשמל. זה לא עוזר לריטריט. זה לא עוזר. צריכים להתעסק עם כאלה דברים, זאת הפרעה. אז אלה דברים שצריך את כמה שאפשר לחשוב עליהם מראש. וזה משהו שנגיד לא נעשה נכון בריטריט שלנו, כי היו לנו הקצבה שכך וכך בלונים, אף אחד לא הביא בחשבון, ואז פתאום שינו את מועד המשלוח, תדירות המשלוחים לשבועיים במקום שבוע, ובדיוק אז הייתה הכרה הגדולה. אז אנשים נשארו בלי חימום, נפגעה בריאותם, זה לא היה טוב. אני חושבת כמעט כל אחד מהדברים שאני הולכת להקריא לכם, קרה לנו. לא התקיים. כל אחת מההפרעות. אז לא כולם קרו לכולם, אבל בריטריט כמעט הכל קרה. ואלה היו הפרעות, בפירוש דברים שהפריעו לריטריט. למה הם קרו? בסוף זה קרמה כמובן, בסוף זה קרמה. צריך לעבוד על הקרמה חזק. אז יש לנו את העניין שהדברים יהיו קלים להשגה, ועכשיו לזה באים הלמות ומבארים. והם אומרים, הם צריכים להיות קלים להשגה, אבל באמצעים נאותים. באמצעים נאותים שהם קרמית נכונים. למשל, איזה סוג אוכל אנחנו אוכלים? האם זה אוכל שפגע בבעלי חיים? בריטריט, עם הזמן, לא מיד בהתחלה, הרגישות שלנו מאוד גוברת. מאוד מאוד גוברת, הרגישות כולל הרגישות למה שקורה בפנים והרגישות למה שקורה בחוץ והרגישות לסביבה. אז אנחנו מאוד רגישים לאוכל, וגם אם אתם לא יודעים מי הכין את האוכל, אתם תרגישו אותם. אתם תדעו את מצב הגעים שלהם. לי היה באחת הפעמים שלא יכולתי לקחת מהאוכל שאתם הבאתם לי ברוב חסדכם, לא יכולתי לקחת ממנו, כי מי שהכין אותו היה מאוד נגוע בזמן ההכנה. אותו שבוע לא יכולתי לצרוך את האוכל הזה. אז זה קורה בריטריט. אם אוכלים חיה שנשחטה באכזריות או וחפתה, נאמר, פחד נורא לפני זה, מה שקורה בדרך כלל, אתם תרגישו את הפחד הזה. אתם תחוו פחד. או את האימה של החיה רגע שלפני. אז אלה דוגמאות. אז אנחנו צריכים שהדברים שאנחנו מקבלים יהיו תיאורים מבחינה קרמית. למשל, לא יהיו דברים גנובים, או לא יהיו דברים שהושגו באמצעים לא קשרים, או שנלקחו בכוח ממישהו, דברים כאלה. אז הביאור שהלמות נותנים, כשהם אומרים קלים להשגה, הם קלים להשגה בצורה נקייה, נקייה קרמית. אוקיי? מאוד חשוב. מאוד מאוד חשוב. אם זה נעשה כראוי, זה יתמוך במדיטציה, אם לא, זה יפריע למדיטציה. המאפיין השני של מקום טוב, אם הוא נה סנגווה. נה סנגווה. נה זה מקום. סנגווה אפשר לתרגם שוב כמקום טוב או כמקום משובח. ופה הכוונה באופן כללי שזה לא מקום מסוכן. למשל שאין שם חיות מסוכנות כמו דובים. היו לנו דובים, היו לנו נחשים ארסיים, היו לנו כל מיני עכבישים ארסיים. אז זה אספקט אחד, אוקיי? Okay. זה לא תומך במדיטציה כשאתם מפחדים מהדוב. זה מקפיץ את האדרנלין בגוף, ואתם לא רגועים. לא רק זה, אלא אנשים מאוד רצו להיות טובים לבעלי החיים, והגישו להם אוכל והוציאו את המנחות בחוץ, והדוב מאוד התרגל ונהיה מאוד, היה לו מאוד נוח שמה, עד כדי כך שבסוף היה צריך להרוג אותו, כי הוא נהיה מסוכן לאנשים. אז היה לנו גם את הקרמה הזאת, שהיה צריך להרוג את הדוב, כדי שאנחנו נוכל להמשיך בריטריט. המפרשים אומרים שחלק מהתנאי הזה שהמקום הוא משובח או טהור, אפשר להגיד טהור, זה שזה יהיה מקום שבו מדעת מישהו, איזה חכם גדול או איזה צדיק גדול, מדעת קודם לכם. אם יש לכם את הקרמה למדוד בבקתה של מישהו כזה, זה נפלא, או של הלמה שלכם, זה נפלא, או מקום שבורח באיזושהי צורה. ישי מייקל מספר, בזמן שהוא חי בהאוול, הוא ישן במיטה שהייתה שייכת לקן רימפוצ'ה. הוא אומר, 25 שנה הוא ישן במיטה, אז הוא לא היה מחליף אותה בכלום. ברכה גדולה. אם אנחנו מתחילים ובאים למקום חדש, שלא היו בו קודם עודתים, אז אנחנו בעצם התרגול שלנו מברכים את המקום. עם הזמן הוא נהיה מבורך. אם אנחנו נשארים שם ועושים תרגול טהור, הוא יהיה מבורך. הצד השני של אותה הנחיה היא לא ללכת למקום שבו קרה משהו רע. אנחנו מדדנו במקום, בעמק שבו היינו, היה שדה קרב עקוב מדם בין האינדיאנים והחיילים האמריקאים 200 או 300 שנה קודם לכן, אתה זוכר תקופה? עקוב מדם, והרגשנו את זה מאוד חזק. היו שם הרבה רוחות של האנשים שנהרגו שם שעדיין נשארו, אחוזים במקום, ובהחלט ניסו להפריע לנו. עם הזמן, זה נרגע עם הזמן. במשך הריטריט, האספקט הזה נרגע. אז חשוב ללכת למקום שבו לא הייתה מלחמה, מקום שבו לא נגרם נזק ליצורים אחרים. אם יש כזה מקום, אנחנו נצטרך ליצור מקום כזה. כאמור, התרגול שלנו תיהר במידה רבה את המקום הזה. זה לא דברים שאפשר למדוד במכשירים, אבל יכולנו להרגיש את זה באנרגיה של המדיטציה שלנו. היו פחות הפרעות מהסוג הזה, שזה הפרעות של שערות קשות או רוחות חזקות. זה מופיע כהפרעות של הטבע. זה מאוד נרגע. אז עצם התרגול שלנו, אם אנחנו יושבים ועושים תרגול כקבוצה במקום, מטהרת את המקום הזה. מאוד חשוב לא להיות במקום שקרה בו פילוג בסנגה. אתם יודעים שפילוג בסנגה זה אחד המעשים המיידיים, מה שאנחנו קוראים, שהקרמה שלו היא קשה ביותר. זה, אתם תהיו חצויים אם תשבו במקום כזה. מאוד חשוב. גם אם לא פילוג בסנג, המקום שהיה בו קונפליקט חזק או מחלוקת חזקה, האנרגיה היא שמה. זה יפריע למדיטציה. דיברנו כבר על חיות טרף, שודדים למיניהם. לא היו לנו שם שודדים איפה שהיינו, אבל אנחנו היינו על נתיב של מסתננים לא חוקיים ממקסיקו. הם לא היו שודדים, הם לא היו מזיקים. אבל הם היו רבויי פחד, שפן התאפסו, הם עברו, ראינו אותם, עוברים, והם היו גם רעבים. לפעמים הם פרצו לבקתות וגנבו אוכל. לפעמים נתנו להם אוכל. אם הם ראו אנשים, הם ביקשו ואז נתנו להם אוכל, אבל לפעמים הם ראו בקתה שאין באף אחד, הם פרצו ולקחו אוכל. אז זה משהו שיכול להפריע, בהחלט יכול להפריע. הבונקר רימפוצ'ה עצמו מסופר עליו שהוא נרדף על ידי רוחות, היה לו איזה קונפליקט עם מתרגלים אחרים שהיו שמנים, שהיו בעלי כל מיני כוחות מגיים והם שילחו בו רוחות ובאחרית ימיו הוא מאוד סבל מזה, שארסו את גופו, רוחות שפגעו בגופו. איך נפטרים מכאלה רוחות אם יש השפעה כזאת? הדרך הטובה ביותר להיפטר מהם זה לחוש כלפיהם חמלה. הסיבה שהם באים להזיק זה בגלל שהם מרגישים מאוימים. זה כמובן קרמה שלנו להשליך אותם ככאלה, וככל שאנחנו יכולים להיות יותר חומלים ולעזור להם ולדבר עליהם בנועם, זה עובד, זה יעבוד. האדמה עצמה צריכה להיות טובה, במובן שהמקום צריך להיות לא חם מדי, לא קר מדי, לא רטוב מדי. לנו היה מנסונים, היה לנו חום נוראי בקיץ, קור נוראי בחורף, כל זה היה לנו. עדיף שלא יהיו, אבל דימי מה שיש. אז עדיף למצוא מקום שהוא ממוזג עם טמפרטורות נוחות. ואם לא, אז צריך לנקוט באמצעים, להפוך אותו לכזה, אוקיי? לבנות אותו בצורה נאותה, להפוך אותו למקום שהוא סביר. האדמה צריכה להיות בריאה. אצלנו כמעט כל המשתתפי הריטריט קיבלו בשלב מסוים תולעים, תולעי מאיים. האדמה לא הייתה בריאה. דברים כאלה, מאוד הפריע להם. אוקיי. אספקט שלישי של מקום טוב, זה חברים טובים. וחברים טובים הכוונה גם למשתתפי הריטריט, אלו שמשתתפים איתכם, וגם אלו שתומכים בריטריט, צריכים להיות בראש אחד איתכם, מעוניינים באותם מטרות שאתם מעוניינים, בין אם הם מתרגלים יחד איתכם, בין אם לא מתרגלים מדיטציה, אבל מתרגלים תמיכה בריטריט. זה מאוד מאוד חשוב. אם אין להם יחס של הערכה וכבוד למה שאתם עושים ואליכם באופן אישי, זה יתבטא בשירות שלהם וזה יפריע לכם. כאן מוסיפים גם המבארים שאם מישהו מתרגל חדש, אז להימנע מללכת למקומות מוזרים ולא ללכת שמה לבד בכל מקרה, זה עלול להשפיע מאוד על המחשבות ועלול להפריע למדיטציה. זה האספקט שקשה להגזים בו. הוא מאוד חשוב לבחור נכון את התומכים. לבחור נכון את התומכים. ואם הם לא מתאימים, וזה קרה לי, אתם יכולים לסרב להצעה שלהם לתמוך. אם הם לא מתאימים, תסרבו להצעה. כי זה יפריע לכם. אם אין להם יחס מכבד כלפיכם וכלפי מה שאתם עושים, או שיש משהו לא גמור ביניכם ולא הצלחתם ליישב את זה לפני הריטריט, אז האדם כזה הוא לא מתאים להיות תומך. יש אמרה של הדלאי לאמה החמישי, כשהוא מדבר על הנושא הזה, שהוא היה מלומד גדול וכתב הרבה ספרי דרמה, הוא נקרא החמישי הגדול, הוא היה מורה מאוד גדול. ויש אמרה שאפשר לתרגם אותה לעברית, שהוא אמר, תשב למדוד עם הצל שלך. למדוד עם הצל. ופבונקה רימפוצ'ה מזכיר את הציטוט הזה מהחמישי הגדול, והוא אומר שהרבה אנשים לא הבינו למה הוא התכוון, ואולי תמצאו את זה במקום למקומות, שאנשים הבינו שאתה צריך להיות לגמרי לבד כשאתה מודד. והוא אומר, למודדים חדשים, לאנשים שרק עכשיו מתחילים תרגול, עדיף לא להיות לבד, עדיף להיות בקבוצה, לפחות שלושה אנשים. קשה מאוד עם מיינד שהוא מאוד נתון להשפעות של כל הגורמים הלא יציבים שלנו ושל הסביבה. קשה לצבור את המומנטום ואת הכוח למדיטציה. לכן אנחנו רוצים לעודד אתכם לבוא לכאן ולשבת כאן עם אנשים אחרים לעשות את המדיטציה. יש לזה הרבה השפעה מאוד טובה. בהתחלה, יותר מאוחר, הולכים לבד, אבל בהתחלה טוב לשבת יחד. ויש את הציטוט שפעם כבר השתמשנו בו, שנוהגים הטיבטים לתת, שהם לוקחים את הדוגמה של עיפרון אחד, אתם שוברים בקלות, אם אתם לוקחים קבוצה של 10 עפרונות, בחרתי את אילן, הוא לא הצליח לשבור. אז זה הרעיון, שאם יש לכם קבוצה של אנשים שכולם מבויתים על תרגול מדיטציה, אחד תומך בשני במדיטציה שלו. לא רק זה, אומר לנו פבונקה רימפוצ'ה, אם אתה יושב עם החברים שלך למדות, אם אתה מציץ מזווית העין, אם אתה רואה אותם יושבים יפה ומתמקדים, זה מאוד תומך. אז הוא אומר, תלך, תבחר את אלה שהם יותר טובים ממך במדיטציה. יהיה, איך אומרים, זנב לעריות, הוא אומר. ת, תבחר את אלה שהם חזקים, והמדיטציה שלהם תרים אותך. אוקיי, התנאי הנוסף, אם הוא נלג'ר דאווה. נלג'ר דאווה, בסנסקריט אפשר להגיד סו יוגה. נלג'ר זה יוגה ודאווה זה עונג, או משהו נעים. ופה הכוונה שהמקום צריך להיות שקט. המקום צריך להיות שקט. אם יש שם המון אנשים שהם לא מתרגלים, הם יעשו רעש, ומה שהם עושים יפריע לכם. ואם יש כלבים נופחים כך הלאה, זה יפריע לכם. מבחינה הזאת קשה למצוא מקומות כאלה. קשה. מבחינה הזאת העמק שלנו היה מאוד מוצלח. העמק המדיטציה. לא היו לנו שם כלבים. לא היו חיות שעשו רעש. ואנשים לא פטפטו. לא היו אנשים שהיה להם עיסוקים אחרים. כולם היו באותו עניין. אחת הבעיות הגדולות במדיטציה זה הרעש. בקלות רעש יכול להרוס מדיטציה. אז לא לשים שעונים מתקתקים, לדאוג שלא יהיו חורים שיאפשרו לעכברים להיכנס. עכברים שמגרדים בקיר יכולים להפריע מאוד. יכולים לשגע אתכם. אם שמעתם, הייתה אחת מהמשתתפות בריטריט, נתנה שיחה. באותו פעם שאני נתתי את ההרצאה שלי, היא נתנה והיא דיברה על איך הסקנקים באו מתחת לרצפה. והייתה שומעת פיקות, וחצי מהריטריט שלה היה מלחמה בחיות האלה שבאו, חדרו מתחת. אז צריך לבנות את זה בצורה נבונה, שלא יחדרו עכברים או חיות אחרות. זבובים יכולים לשגע אתכם. הרשתות וכך הלאה, מאוד חשוב. מקררים רועשים יכולים להרוג אותנו. שמעתי שהיום יש שקטים, אני עוד צריכה לשמוע בעצמי. זה שלנו על גז, הוא שקט לחלוטין. אספקט חמישי של מקום טוב, זה שיהיה לנו כל מה שדרוש לתרגול. וכאן הכוונה בעיקר ידע. כל הלימוד שדרוש צורך התרגול, אם צריך לקבל חניכה, לקבל חניכה, לקבל את ההסברים על התרגול, כל הספרים שאתם צריכים, ספרי הקודש, כן? הספרי הדרמה שאתם צריכים, הנחיות בעל פה, מהלמה, איך לתרגל. בגונגה רימפוצ'ה הוא קצת סרקסטי פה, אומר אנשים הולכים לריטריט ודואגים לכל התנאים הפיזיים ולאוכל ובדיוק כמה מלח וכמה פלפל והם נכנסים לבקתת הריטריט ואוי איפה הספרים ועיקר שכחתי מה שנקרא ואז הם לא יכולים להתקדם. אז כל זה מאוד חשוב. חשוב גם לקבל הכשרה נאותה בתרגול שאתם עומדים לעשות בריטריט. זה המטרה של כל ה-6-7 שנים שאנחנו לומדים פה, זה לתת לכם את ההכשרה הזאת. זה לוקח זמן. אז עד כאן זה הדרישות של המקום. שאלות עד כאן? אני חושבת עוד לפני הכל צריך שיהיה מקום. נתחיל מזה שצריך שיהיה מקום, אחר כך נסתכל שיש לו את התכונות הנאותות. אז זה האתגר שלנו ליצור את המקום הזה. כי עוד אין לנו מקום כזה. Okay, אז זה האתגר שלנו. הקרמה שלכם, ובעיקר תואר המוטיבציה שלכם. ככל שהיא תהיה חזקה יותר ותאורה יותר, ככה יותר תיווצר הקרמה שיהיה לנו מקום, ושהוא יהיה נאות. ומה שיתמוך במוטיבציה חזקה ונאותה, זה הלימוד עצמו. אחת המטרות של הלימוד עצמו, זה להביא אתכם ל... מוטיבציה בוערת וטהורה ונאותה. אוקיי, אז עכשיו אנחנו חוזרים לרשימה הגדולה של השישה. גמרנו עם הראשון. התנאי השני בין השישה, אותו אני אכתוב. עם עוד דו צ'ונג. זה לא דו, זה דו. דו צ'ונג. אז דו זה... רצייה או רצונות או מאוויים, וצ'ונג זה קטן, אז לא לרצות הרבה, מאוויים קטנים, לא להתאבות להרבה דברים, מעט השתוקקויות. והכוונה לא לשבת שם וכל הזמן לחשוב מה עוד אני צריך, איזה עוד בגדים, איזה עוד דברים, האם הדברים טובים מספיק, משובחים מספיק או לא משובחים מספיק. כל המחשבות האלה בהחלט יפריעו לכם לתרגול. אז לא להיות כל כך מודאגים מהאוכל, מהבגדים, מהתנאים. לא צריכים הרבה בשביל מדיטציה. אני מצאתי את עצמי חודשים באותם בגדים, חודשים ביום ובלילה. זה לגמרי כאילו ירד, איבד מי... לא היה מעניין להתעסק עם זה. גם לא יצאתי, אף אחד לא ראה אותי בשביל מה. אז היה כל הדברים שבארון, והיה מה שאני לבשתי. וזה נשאר איתי פחות או יותר. עבדה לי הסבלנות לזה. קצת זה משתנה כשאני צריכה לבוא כאן לכיתה, אבל אלה לא דברים חשובים. כן, צריך שהמקום יהיה נוח ותומך בתרגול, וברגע שהגענו למצב הזה שהוא נוח ותומך בתרגול, שם מפסיקים. לא צריך לשכלל אותו עד אינסוף, או לקשט אותו עד אינסוף. הוא צריך להיות פשוט, הוא צריך להיות תומך בתרגול, כן? זה חשוב. אז בשביל זה שווה לתרוח. לשים רשתות שלא יכנסו זבובים, לשם את החורים שלא יכנסו עכברים. זה צריך להיות נאה. זה חשוב שזה יהיה נאה, אבל זה לא צריך להיות מגונדר, וזה לא צריך להיות יקר. צריך להיות שקט, נאה, פשוט, משרת את הצרכים וזהו. כל דבר אקסטרה שיש לנו שם דורש תחזוק, דורש צריך לחשוב עליו, צריך להחסן אותו, צריך להזיז אותו, צריך להברר אותו, לא נחוץ. מבחינה זאת מאוד חשוב להיות מישהו שמסתפק במועט, לא נוטה לאגור דברים. ומה שמאפשר את זה ומלווה את זה, זה תחושה של הכרת תודה. לומדים להכיר תודה על מה שיש לכם. אז זה אנטידוט למיינד הזה שכל הזמן רוצה עוד, ושיביאו לו, ושישרתו אותו, ויפנקו אותו, וכך הלאה. אז זה היה התנאי השני. איך אנשים מרגישים צריכים הפסקה? עוד לא? אוקיי. יש כאלה שאומרים שכן. אוקיי, זה זמן שאפשר לעשות הפסקה עם החלק מכם צריכים. אז בואו נעשה רבע שעה. נחזור בעשרה לתשע. סומה מפרחים אדויה עם הצילי יבשות לארבע וחמה ולבנה היא אדויה ופנינים של כל חסד הם לאטה בליבי ירחנה הולכה אגישנה כגן של עדנה תיארה בליבי ירחנה הולכה אגישנה כגן של עדנה תיארה הום ניתנו בך לא תזכה כל בריאה בעולם שכולו תורה ידמגו את נמנדלה כמי את הים תגשו עוד רבע שעה